טוב, בעזרת השם אשתדל להגיד כמה דברים כדי להתחזק. כשאני אומר מראש, לא אני האדם שצריך למסור את השיחה הזאת. יש פה בקהל אברכים חשובים, אחרי ישיבה, תלמידי חכמים. ודאי לא אני האדם שראוי לדבר לפניהם, בטח לא ביום כזה. מכיוון שהתבקשתי אני אדבר לעצמי קצת, כדי שנזכה קצת להרגיש מעט מהפספוס הגדול הזה. יום שיכול היה להיות יום מועד, יום חג, יום של עלייה לירושלים, בניין בית מקדש, הופך להיות יום צום. אמרו לנו חז"ל, י"ז בתמוז, חמישה דברים אירעו בו: השתברו הלוחות, בוטל התמיד, הובקעה העיר, שרף אפוסטומוס את התורה והעמיד צלם בהיכל. חמישה דברים שנקרא להם הפיכים, אפשר עדיין לתקן, אפשר עדיין לשנות. השתברו הלוחות, אז יהיו לוחות שניות. בוטל התמיד, אפשר שלאחר מכן נתחיל מההתחלה. אבל בתשעה באב חמישה דברים אמרו בו, חמישה דברים שחז"ל בעצם מכנים אותם דברים סופיים. נגזר רבותינו במדבר לא להיכנס לארץ ישראל. כל שנה ושנה קרוב ל-15,000 איש חופרים קברים, נכנסים אליהם ולא יוצאים. 600,000 איש מגיל 20 עד 60, כל אותו דור שנדבר, נחרב הבית הראשון, השני. ברגע שנחרב משהו אי אפשר להקים אותו מחדש. נלכתה ביתר, נחרשה העיר, דברים שאין להם יותר תקנה. חז"ל מגלים לנו שבהתחלה בורא עולם מתחיל לדבר איתם עם סימנים: יקיריי תתעוררו, אתם רואים שבוטל התמיד, אתם רואים שמעמדים צלם בהיכל, יש לכם אפשרות לחזור בתשובה, יש לכם אפשרות לשנות את המעשים. קוראים לזה יורים לך מעל הראש, תבין שהם מדברים איתך. אבל לצערי הרב, אבותינו והמעשים שלנו היום לא למדו מזה. כמה כל אחד מאיתנו, אני אומר את זה לעצמי, צריך ללמוד. הרי כל אחד מאיתנו קוראים דברים לא כל כך טובים. בורא עולם, אהב הרחמן, מרחם עלינו, מדבר אלינו: יקירי תתעורר, בוא תשים לב מה קורה איתך, אני מדבר איתך בעדינות. אבל אם חס ושלום לא לוקחים ללב, אם חס ושלום לא מפשפשים במעשים, אז בורא עולם כמו רופא, שאם בהתחלה החולה מבין אז נותנים לזה תרופה קלה, משהו אפילו למניעה. אבל אם הוא לא שומר על עצמו, אם הוא לא משפר את ההתנהגות שלו, מגיע משהו בלתי הפיך. אז חז"ל מספרים לנו שהיום זה יום אבל, יום שכל אחד מאיתנו צריך להרגיש כאילו מתו מוטל לפניו. לא הלך עם ישראל, אם מישהו מאיתנו היה פעם בניחום אבלים, עוד זה כבר שבעה, כאשר מגיעים עוד אנשים ומנחמים ומחרי הלוויה. אבל הרגע הזה שבו אדם מקבל את הבשורה הנוראה, כאשר הוא עומד ליד גופת יקירו, שזה דבר כבר בלתי הפיך, אי אפשר להחזיר את זה אחורה. ההרגשה של הפספוס, ההרגשה של האשמה, אולי לא נהגנו בו כראוי, אולי צריך לעשות משהו בנידון, אולי לא הייתי צריך לקבל את הכל כמובן מאליו. אז זו היא הרגשה שאנחנו צריכים להרגיש היום, וחזר תקנינו יום אחד לשבת, להתבונן בעצמנו, ולא לקום וללכת. אבי משל למה הדבר דומה לו על אף אחד מישראל, אבל אדם שנהג ברכב, ובטעות פגע בילד. והילד הזה נפטר מפצעיו, אנשים עולים לרגל לביתם של המשפחה לנחם אותם על הילד הקטן שנהרג, על הילד הקטן שנדרס. לפתע מגיע גם הנהג הדורס, גם הוא בא לנחם, אבל הוא רואה שאנשים באים חמש דקות, אומרים המקום לנחם אתכם ויוצאים. גם הוא מגיע לחמש דקות, אומר המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון בירושלים, ולא תוסיפו דאבה. הוא קם ללכת, מי שניגש אליו אומר לו, חצוף, תגיד, אתה נורמלי? אתה גרמת לזה, מה אתה הולך? בוא תבקש סליחה, בוא תתחנן, בוא תראה שכואב לך, אתה מה עשית, הרסת את המשפחה. אתה לא יכול לקום וללכת. חזר אמרו שזו הרגשה שצריכה להיות לנו בתשעה באב. אתה לא אורח, אלא חס ושלום אתה, אני, מי שגרם לזה לקרות. חזר מגלם שבגלל יחידים נחרבה ירושלים, ברקמצה וברקמצה, טור מלכה, ביתה, ערים שלמות, נחרבו בגלל בן אדם אחד. בן אדם אחד. כדי לחזק אותנו שגם בן אדם אחד, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להרגיש, אני לא חלק מהכלל, יכול להיות שאני גרמתי, אבל גם אני יכול לבנות. יש אומרים שלא עושים תשעה באב בשבת, שלה הקדוש, מכיוון שהצער על החורבן ממש בונה בית המקדש. מבין אסור לבנות בשבת, אז אנחנו לא מתאבלים בשבת. אבל הנה הגיע מוצאי שבת, המצב לא השתנה, אנחנו יושבים על הרצפה, רוצים להתחזק, רוצים להשתנות. אנחנו נגיד מחר בקינות מספד חדש, כל שנה ושנה זה מספד חדש. כי כל דור ודור אני אומר את זה לעצמי, איך אני מתדרדר משנה לשנה. זה התחיל מתנאים בבית שני, זה עובר לאמוראים, סבוראים, גאונים, אחרונים, ראשונים, אחרונים, ומדור ודור אנחנו מדרדרים. כל בחור ישיבה שיושב כאן, כל אברך, כל בחורה, כל אחד שקצת קרוב לעבודת השם, אם נהיה אמיתיים, אנחנו נראה כמה התדרדרנו. ולו משנה שעברה, אם כל אחד יעשה את הבדק בית שלו, כמה דברים עשיתי שלא הייתי צריך לעשות. במקום להתעלות משנה לשנה, במקום להתחזק משנה לשנה, במקום להתקרב לקדוש ברוך הוא משנה לשנה, צערי הרב אני רק הולך, הולך ומתדרדר. אז מספד חדש על ירושלים. אבל אנחנו עוד חודשיים, כל אחד מאיתנו אפילו פחות מזה, הרי נעמוד בראש השנה, בזאת עם התשובה, ביום כיפור, ונצעק אבינו מלכנו, בבקשה תרחם אף על בנים, בבקשה אבא תעזור לנו. ואז בואו נגיד, אני אבא שלכם, אני אבא שלכם. סיפר לי מישהו שהוא אימצו ילד, ילד בן שש, אומר לי הרב, היום זה הפעם הראשונה אחרי שלוש שנים שהילד הזה קרא לי אבא. ואני התרגשתי מזה, הוא קרא לי אבא. אז אנחנו קוראים לבורא עולם אבא, הבורא עולנו ישאל אותנו משהו. המשפט הכי מפורסם של חז"ל על זה שאנחנו בגלות זה אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אוי לבנים, אנחנו צריכים להרגיש שזרקו אותנו מהבית. אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. בגלל המעשים, אבא יתרה בנו שוב פעם ושוב פעם, תחזרו בתשובה, תשפרו את המעשים, בבקשה, אני מתחנן אתכם, אני אבא שלכם. אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אנחנו לקחנו את זה כמובן מאליו, חשבנו שהכל בסדר, חשבנו שברוך השם בסדר, אתה יודע, נסתדר, אתה יודע, כמו תמיד. אבל בורא עולם רוצה שנשתנה, בורא עולם רוצה שניקח את עצמנו בידיים. אז אנחנו נקרא לו אבא. אבל מספרים שהייתה במשפחה עם 5 ילדים, כאשר הבן הבכור נקרא לו יעקב, כאשר הוא הגיע לגיל 20, האבא לוקח אותו לשיחה ואומר לו, יעקב, מי? תבין, המצב הכלכלי בבית קשה, אני לא יכול לפרנס את כולכם, אני מבקש לך, תעזור לי, צא מהבית, אתה ילד גדול, צא לעולם הגדול, תתחיל לעבוד, פרנס את עצמך, תגור במקום מסוים, תעזור לי, אני לא יכול, יש לי את הבנות, את הבן הקטן יוסף, בבקשה תעזור לי. ויעקב מבין את העניין ועוזב את הבית, יוצא לעיר הגדולה, וברוך השם הוא תחיים, מצליח לעבוד עבודה אחת, השנייה, השלישית, הוא מאוד מצליח. עד שהשנים חולפות, הוא הופך להיות אדם עמיד, יש לו חברה שלו. אחרי מספר שנים, יוסף הבן הקטן, גם הוא מגיע לגיל 20, ואבא לוקח אותו לשיחה, אמר לו, יוסף, תקשיב, אל תכעס עליי, אני לא מצליח לפרנס את כולם, יש לי את הבנות, אני מבקש ממך, צא לעולם הגדול, פרנס עצמך, תלמד מאח שלך יעקב. יוסף מבין את אבא, הוא לא כועס עליו, הוא מבין שאבא צודק, המצב הכלכלי בבית לא פשוט, אז הוא לוקח את הדברים, הוא יוצא לעיר הגדולה. אבל יוסף הבן הקטן לא מצליח כמו אח שלו הגדול, לא הולך לו, הוא פוטר מכאן, זורקים אותו לשם, גם בכל מיני מקומות עלובים. אז בשלב זה הוא חושב, רגע, יש לי אח, יש לי את יעקב, ברוך השם הוא מצליח, הוא אדם עשיר, אני אלך לעבוד אצלו. הוא מברך להגיע ליעקב, הוא לוקח רכבות, מגיע עם אוטובוסים עד שמגיע למפעל של אח שלו. הוא דופק בדלת של המשרד, המזכירה מכניסה אותו, אומר, שלום, קוראים לי יוסף, אני אח של יעקב, מנהל, תגיד לי לו שאני רוצה לעבוד כאן. המזכירה מחייכת אותו בשמחה, רק שנייה, היא נכנסת לתוך המשרד של המנהל, ואחרי דקה היא חוזרת, אומרת, אדוני, אני מצטערת, אבל יעקב הבוס אומר שהוא לא מכיר אותך. אומר, יוסי, מה? הוא לא נורמלי, תגיד שזה יוסף, אח שלנו, באמת. אומרת, בסדר, אני אחזור, שנייה. היא חוזרת, היא יוצאת אחרי 2 דקות, אומרת, אני מצטערת, אבל הבוס אומר שתלך מפה, אין לו אח. יוסף בהלם, הוא פורץ תוך הדלת, דופק את הדלת בפנים, נכנס, מסתכל לאח שלו בעיניים, יעקב, תסתכל לי בעיניים, אני אח שלך, אתה נורמלי. יעקב האח הגדול מסתכל לו גם כן בעיניים, הוא אומר לו, אוף מפה, אין לי אח. ומוצאים אותו במשרד המאבטחים, הוא יוצא החוצה, הוא אומר, אני לא מאמין, זה אח שלי, זה אח שלי. הוא מתחיל לחזור חזרה למצוא חפש עבודה, ואחרי 3 חודשים שני האחים מקבלים מכתבים, האבא לארז וי, בואו לבקר, בואו להיפרד. וגם יעקב וגם יוסף מגיעים, יוסף מגיע ראשון, מתיישב מצד ימין של האבא, יעקב מגיע אחריו, מתיישב מצד שמאל. ואבא מדבר עם יוסף, יוסף מה נשמע, יוסף מה שלומך? יוסף עונה לו, ואבא מתעלם לגמרי מיעקב, מהאח הגדול. אז יעקב יש לו, אבא, אבא, אני גם כאן. אז אבא מסתכל עליו ואומר לו, יוסף זה הבן שלי, ואם אין לו אח, אין לי עוד בן. אנחנו נבקש מבורא עולם, אבינו מלכנו, בבקשה אבא לתרחם. ובורא עולם יגיד לנו, אתה רואה את הבחור פה בכיכר? זה שאין לו מסגרת,
שזרקו אותו מהישיבה,
זה הבן שלי.
אתה רואה את הבחורה שזה לא קיבלו את הסמינר? אתה רואה את הבחורה ששאלת בבית?
זו הבת שלי.
אתה רואה את האישה החולה הזאת? השכנה?
זו הבת שלי.
אתה רואה את האברך הצדיק הזה שמשתדל לחיות מה שהוא יכול ואף אחד לא עוזר לו?
זה הבן שלי.
אתה רואה את המשפחה שמתמודדת עם הילד החולה יומם ולילה בבתי חולים?
זה הבנים שלי.
ואם הם לא אחים שלך,
אתה לא הבן שלי. וכל אחד מאיתנו צריך להזדעזע מזה. כי אני אומר לך ללכת אפילו רחוק. בבית של כל אחד מאיתנו. לפעמים אשתך קורסת. הוא אומר לבורא עולם, זו הבת שלי! בעלך קורס, הילדים מתמודדים, הילדים מתמודדים. בורא עולם אומר לנו, זה הילדים שלי, זה הבן שלי, הבחור הזה בישיבה, כן, שרוצים לזרוק אותו, כי מצליח לו משהו, נכון, בסדר, כל הצימות של העולם, אבל זה הבן שלי, תדאג לו, זה הבן שלי. אני אומר לעצמי, כמה אני רחוק מזה, כאילו כמה אני רחוק מזה. אז אני אומר שיום אחד בשנה בורא העולם נתן לנו לשבת לעשות חשבון נפש של עצמנו. מה קורה לך? כאילו איפה אתה חי? איפה אתה חי? אתה לא משפט מקדש לחרב על זה? כאילו מה קורה לנו? כאילו איפה אתה חיים? שם שלושה שבועות ושלושה שבועות, שניהם על בן אדם וחברו הרי. שלושה שבועות שספירת העומר. אז שם יש לנו את כל העם, לא נגעו כבוד לבד ותלמיד לחכמים, ופה יש לנו שלושה שבועות, בטח זה שלך, אבל צינת חינם בעיקר. כאילו, אז מה הייתם? אנחנו לא חוזים, כאילו, מה אנחנו לא חוזים? אז אני לא תגיד שלא צריך את האבא. שאחד בגיל שלא צריך את אבא בשמיים, שאחד, אחד, אחרי כמו התחנתים, כל תפילה, כאילו, אז בורא נגיד, אין בעיה, וגם אין לילדים שלי, אכפת לך מהם, או שאתה עם האף למעלה, או שאתה עסוק בדברים שלך, זה באמת זכות על המצרים, זה דור שטרודים, ובכל כך הרבה דברים. אתה מבין, אם הבת שלך קשה לא תהיה שם בשבילו, אם הבת שלך קשה לא תהיה שם בשבילה, הבת שלך קשה תהיה שם בשבילה. לא משנה, יש לך משרה ציבורית, את מורה, את הרבה בחדר, כאילו אתה די מי אתה מתעסק פה נשמות, את כזה יצרה מבחוץ, לא צריך להוסיף עוד קשיים, אתה לא צריך להוסיף עוד קשיים, מספיק, כאילו ההתמודדות היומיומית. כל מה שאנחנו רוצים שמישהו יעריך אותנו, שמישהו יאהב אותנו, שמישהו יגיד לנו מילה טובה, מי שתדלים, בסדר, לא תמיד מצליחים, אני לא תמיד מצליח, בסדר, סליחה, בסדר. אבל עוד יום ועוד יום. אז בורא עולם נתן לנו יום אחד, יום אחד כביכול של אמת. אל תגיד שלום, אתה לא צריך להגיד שלום. כולי כמה אני אומר שלום ואני בפנים מרגיש כאילו יאללה לא בכלל, לא רוצה להגיד בכלל שלום. אז אתה פתור היום, אל תגיד שלום לאף אחד. אל תשחק אותה מה שנקרא. אל תשחק אותה, אין לא שותים פנים, לא מתקלחים, אל תסדר את השיער, אני אמצא אותך איך שאתה, אני אמצא לי פעולה, איך שאתה, איך שאתה. אבל תעשה לי טובה, אל תרגיש טוב עם עצמך. לכן גם אל תלמד תורה ביום הזה. אסור לי ללמוד תורה, כי פקודי השם מסתנחים, מסתנחים לא יתאמין, אם אני לומד תורה, אז כיף לי. אבל מעבר זה בינינו, שאני לומד תורה, אתה מרגיש טוב עם עצמך, ברוך השם, אני בן תרע, אני לומד תורה, נו. ביום הזה אני רוצה שתרגיש טוב עם עצמך. ביום הזה אני רוצה שתרגיש הכי גרוע שבעולם. יש תמיד שזה לא בסדר. תמיד שמשהו פה לא בסדר. ולכן חזר אני מראה בגמרא שהראשונים נתגלה עוונם, ולכן גם נתגלה קיצם. בית ראשון נתגלה עוונם, כל אחד יודע למה נחרב בית ראשון, שפיכו דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, בסדר. אז נתגלה קיצם 70 שנה, הם חזרו חזרה. אבל בית שני האחרון, יום חזל, לא נתגלה עוונם. וממילא לא נתגלה קיצם. אנחנו עדיין עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
אבל מה זה לא נתגלה אבונה? מי שפה לא יודע על הנחה בית הקדש, אמרתי את זה לפני דקה. בית הקדש נחרב, הצינת חינם. לשון הרע, יש כמה דעות בגמרא, אז מה זה לא נתגלה אבונה?
יקיריי, אומר רבי יוסף הייבשיץ, שאדם עושה עבירה חס ושלום רצח, הרי הוא בהלם, בהלם מעצמו, כי מה עשיתי, מה עשיתי? שנים, 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 שנים.
הוא יזועזע מעצמו, אני נטלתי חיים של מישהו, ובאותו רגע בצלם, אז הוא יתעצבן, לא משנה, אבל שנים הוא יכה אחר. ככה זה עם עבירות אחרות. הגשה לאישה במודיעין, מלערה לפני 12 שנה עשיתי מעצה שלא יעשה. ומאז אין לי יום ואין לי לילה, למה עשיתי את זה?
זה נתגלה אבונן. לא בכך לאחרים, הכוונה הם הבינו מה אני עשיתי, מה עשיתי. אז נתגלה קיצם, כי הגמרא בברכות אומרת שאדם שעושה עבירה ומתבייש בה, אז מוחלים לו על עוונותיו. אבל אם אני לא מתבייש,
אם אני לא מתבייש, אני מרגיש טוב עם עצמי, אני מרגיש שעשיתי משהו רע.
אנחנו מדברים פה בעיר קדושה, תסכימו איתי בלי לכעוס משהו, אף אחד לא ייסע פה באופניים בשבת. ברחוב חפץ חיים, ככה, נו, תיסע, אתה תיסע? מישהו ייסע פה עם אופניים? חס ושלום, חס ושלום. אחרי זה, מה? כל העיר תדבר עליו. הייתם, ההוא, אתה עם אופניים? אבל כשמישהו שונא את השכן, שהשכן ילשין לעירייה, שהלכו ואמרו למנהל על הבא,
אז אם מי ששונא מישהו בחינם, אתה מתבייש בזה? או שאתה מרגיש סליחה? מה עשיתי?
אני לא מרגיש שום בושה. מישהו מרגיש בושה שהוא דיבר לשון הרע? אז פה, לא יודע, מישהו מרגיש בושה שהוא דיבר לשון הרע מישהו?
בסדר, דיברתי, מה אתה עושה מזה עניין?
הראשונים נתגלה אבונם, לכן נתגלה קיצם. האחרונים לא נתגלה אבונם.
יקירה, אני לא אומר את זה לכם, אני אומר את זה בימים יותר חשוב, אנשים הולכים לרחוב, מרגישים בסדר, מרגישים בלי עין הרע, ברוך השם, יכול להיות שאני חוטא ומחטיא השם, ורק אבל אני אגיע אחרי זה ב-20, אני אהיה בהלם, בהלם! אומר לך בצחיים, אתה לא מבין, אתה יכול לעבור על עבירות, זה כמה אתה יכול לעבור ביום, ורע, 2, 5, לא יודע, עליו שלא תשנא אחיך מבביך, אתה יכול לעבור כל דקה, יום, שבוע, חודש, שנה.
גם יכול להיות, באמת, לומד תורה, דקדק בהלכה, הוא יגיע אחרי 120, עם אלפי, אלפי עבירות. ומעבר למושג שהאדם צריך לתת דין וחשבון, ומביא הגאון מבין מה זה דין וחשבון, אלא גם דין על המעשים הלא טובים, וגם יבוא איתו חשבון על מה שיכולת לעשות. והכוונה היא, תאר לך, היית מתחזק, אומר הסבא מכלת בן, ואהבת לרעך כמוך. תאר לך, הייתי מקבץ ממצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך.
אומר הסבא מכלת, תבין, אתה מקבל על כל יהודי ויהודי מצווה, אלפי אלפי מצוות ברגע, מיליוני מצוות.
אבל גם יצרה יודע את החשבון הזה, ולכן הוא מסחצף בינינו, ולכן כל אחד מרגיש אני צודק, והרב שלי והרב שלו והם וכן הלאה. אז קיבלנו יום אחד לשבת על הרצפה, יום אחד לפשפש במעשינו, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, אבא שלי זרק אותי מהבית, אני לא הייתי ראוי לזה, היה לי הכל, היה בית מקדש, הייתה השוואת השכינה, ובגלל שזיזלנו מפה כל אחד מאיתנו צריך להתחזק, שלפעמים אנחנו לא מעריכים מה שיש לנו עד שלוקחים לנו את זה חס ושלום. בזמן בית המקדש חזר אומרים שאנשים יהיו עושים עבירות, ומתות שמה יש בית מקדש, יש בית מקדש, בסדר, לנביא קורבן, להתכפר, יהיה בסדר, אתה יודע, יש יום כיפור. אז היינו שאננים, וכשאנחנו שאננים בורא עולם רוצה להעיר אותנו, ובורא עולם רוצה בשבילנו, די לישון, תבינו, הזמן קצר, אני רוצה להביא את הגאולה מבורא עולם, אל תעכבו את זה, כי כל יום ויום שלא מגיע משיח, אז עוד בחור ירד מהדרך, ועוד בחור הנפלה, ועוד בחור הזרקות המצלינה. בגללי, שכל אחד צריך להגיד בגללי, כמו שאני צריך להגיד בשבילי נברא עולם, אז יכול להיות שבגללי הכל קרה. ולכן ניגע בכמה נקודות ברשותכם כדי להתחזק. נקודה ראשונה, מה זה בכלל שנאת חינם? אני לא מכיר שנאת חינם, באמת אני אומר לכם,
אני לא שונא אדם סתם. אתה יכול להגיד לי זה לא מוצדק, אתה יכול להגיד לי לא מקובל עליך הסיבה,
מישהו פה שונא מישהו סתם? אז ראיתי הסבר של הרב יעקב נעים זצ"ל בספר עוד דרכי מוסר, ואומר ככה, יקירי תקשיבו טוב, מידות רעות יש לכולם, וזה אנושי שמישהו יפגע בי אני אעלב, וזה אנושי שמישהו יעצבן אותי אני אכעס, וזה אנושי שמישהו יאכזב אותי אני אעצור, זה אנושי. השאלה כמה זמן.
הוא אומר המידות הרעות נמשלו לגפרור, שאם מישהו פגע בך, אם מישהו ישין עליך, אם מישהו עשה משהו, לא משנה מה, זה נורמל שבאותו רגע אני חס עליו, בסדר, אני בן אדם. אבל שנייה אחרי זה, דקה אחרי זה,
תפסיק, תפסיק, זה כמו גפרור. הוא אומר לך ברור העולם, כי בכלל אני מרשה לך, אני מבין אותך בדקה הראשונה,
אבל מהדקה השנייה בהילך, שים לב טוב, אתה הוא הגורם. אתה מחמם את עצמך, איך עשיתי, מה עשיתי? אל תמשיך את זה, תעצור פה. אם יש פה מישהו ששומע אותי, אני אומר את זה לעצמי, שאתה שונא מישהו, אתה כועס את מישהו, עכשיו תעצור את זה.
ומי אני בכלל שיתדבר, אני אומר לך דבר אחד, דבר אחד, תעשו לי טובה, אני אומר את זה לעצמי, משתובב כמעט כל יום, פאנקר, אל תאמין לכל מה שאתה חושב.
אל תאמין לכל מה שאתה חושב. אנחנו צריכים לזכור שיש בתוכנו יצר הטוב, אבל יש גם יצר הרע, ושניהם מפיקים מחשבות 24/7. אז לא כל מחשבה שלא לי בראש, פניה, אל תקשיב לזה, זה יצר הרע.
אבל אני שוכח את זה, אני מקשיב, אני מכן, מה כך הוא עשה לי וכן הלאה,
וזה נכון לגבי מלא דברים, זה נכון לגבי תאוות ושטויות. הרעיון שאתה שומע בכל יצר הרע, אחרי אתה כועס על עצמך, מה עשיתי? לא רבה, אני לא מאמין.
למה זה קרה? כי אתה פשוט שכחת שאתה זה לא המחשבות שלך. אל תאמין כל מה שאתה חושב.
אם המחשבות מחזקות אותך, מקרבות אותך לבורא עולם, מסמכות אותך, אז תאמין להם. אבל אם עכשיו היא יורדת עליך, מבזה אותך, פוגעת לך, רואה אותך לעשות דברים שאתה מתחרט אחרי זה,
אל תאמין.
יצר הוא לא משהו בחוץ, הוא משהו בפנים, אצלי.
סיפרתם אולי פעם אחת שיצא לי לשמוע את זה בארצות הברית, כאשר היה פיגוע תאומים, הייתה אישה אחת שבעלה עבד בבניין הראשון שנפגע, ובבוקר הפיגוע, הם רבו, הם רבו.
הבעל אמר לה ככה, ואמרה לו ככה. אז אמרה לו, יאללה, לך מהבית. אמרה, אני הולך, אני לא חוזר.
בסדר, תדעת מאחוריו. הוא הלך לעבודה, הוא עבד בבניין הראשון. המטוס הראשון פגע בבניין שלו. הוא עדיין לא נהרג. אבל בשלב מסוים הבניין התחיל לראות, והבינו שהוא נופל משם 20 שניות. אחרונות לחיות, 20 שנות אחרונות, מה אתה עושה?
אז כל אחד לפי דרגת האמונה שלו, אבל הוא
בחר להתקשר לאשתו. הוא מתקשר אליה והוא משאיר, הוא רוצה לדבר איתה,
אבל היא בבית, תורת הטלפון שלו, אני לא עונה לו, אין לי מה להגיד לו.
הוא משאיר לה הודעה, אשתי היקרה, התקשרתי להתנצל, תסלחי לי, אני מצטער שאמרתי מה שאמרתי, תפתחי את החדשות ותראי מה קרה לבעלך. השיחה מתנתקת, והאישה בבית פתאום מרגישה הרגשה, מרגישה הרגשה לא טובה, אומרת, אני אשמע איזה שיעור תורה, משהו ברדיו אולי, והיא מפעילה והיא שומעת מבזק חדשות, פיגוע בבנייני התאומים.
היא רואה את הטלפון מעבד עם הודעה, היא שמה את ההודעה על רמקול, היא שומעת את בעלה,
היא שומעת בחדשות שהבניין שלו קרס. היא אמרה, אני לא יכולה לסלוח לעצמי, למה לא עניתי לו?
בגלל גאווה מסמיכה, אמרה,
אני איבדתי את הרגע האחרון עם בעלי. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, בגלל מידות רעות, בגלל מידות רעות שלך, הפנגיה שלך. בית מקדש לא נבנה, וכמובן זה לא רק בית מקדש, זרקו אותי מהבית. אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, כמה קרבת אלוקים חסרה לנו, כמה חילול השם, חילול השם של ילדים של בורא עולם שלא מכירים אותו, לא מכירים אותו, הולכים ברחוב, לא מבינים בכלל שבת, יום כיפור, הם לא ילדים רעים, אבל הם שלא מכירים, הם שלא מכירים. כמה בעלי תשובה אני מכיר שלפני איקס זמן לא הכירו את בורא עולם, אז רק מכיר למדו, הם משתדלים ברגע. תסתכלו לשם, ארץ ישראל, כל כך יש אנשים שאתה לא מכירים. אז בורא עולם ישאל כל אחד מאיתנו, הרי זה הבן שלי, זה שהולך בתל אביב שמה, זו הבת שלי שנמצאת בכיכר החתול בירושלים, זו הבת שלי, מה את עושה בשביל זה? מרגישה שזה אחותך. אז כל אחד אומר, דעת מי עשה קודם כל בדק בית, בבית של עצמו. וכאשר ירמיהו קונן על יושיהו, יושיהו היה בעל תשובה בגיל 8, אבא שלו היה עובד עבודה זרה, הוא הופך להיות מלך, הוא מטהר את ארץ ישראל, ואז מגיע פרעו נכון רוצה לעבור דרך את ישראל, יושיהו לא נותן לו לעבור, הוא בטוח שיש מספיק זכויות לעם ישראל, אף אחד לא עובר פה, חרב לא תעבור בארצכם, גם לא לדרכי שלום. הוא הולך עם זה, ירמיהו אומר לו, תן לו לעבור, נגזרה גזרה, מצב של עם ישראל לא טוב. אבל ישיהו אומר, לא יכול להיות, יש כוללים, יש ישיבות, יש ארגוני קירוב, הכל בסדר. והוא שולח שליחים לבדוק, והם הגיעים לבתים של האנשים, וכשהם הגיעים לבתים של האנשים, הם בודקים בתוך הבתים ולא מוצאים כלום. אבל בסופו של דבר, הרי חז"ל אומרים שישיהו נהרג 300 חיצים שנתקעו בו. למה? כי הוא טעה, לפי דרכתו הוא טעה. הוא חז"ל בגלל לצני הדור.
הם היו מחביאים את העבודה הזרה מאחורי הדלת. כאשר השומרים של הממלכה נכנסו, אז הם פתחו את הדלת, אז לא ראו מה יש מאחורי
הדלת.
ופה יקירה, אני מדבר לעצמי, אז שכל אחד מאיתנו יתחזק. מה יש לנו מאחורי הדלת? היום בישיבות הטובות ביותר, בחורים מתמודדים בסמינרים הטובים ביותר, בנות מתמודדות בבתים הטובים ביותר, מתמודדים!
עם מה שקורה מאחורי הדלת, וכל אחד מאיתנו צריך לעשות את בדק בית שלו, אף אחד לא יכול להגיד. לי זה לא יקרה, אני יכול להגיד לכם בינינו, גם אף אחד לא יכול להגיד כמעט לי זה לא קרה. הדרך היחידה זה שכל אחד איתן יעשה את הבדק בית שלו, ולא יבוא שם לחנך אחרים אלא את עצמו, כי סך הכל בן אב יסנו אב קדוש. כמה עמים כאלה אתם מכירים בעולם שיושבים עכשיו על הרצפה ובוכים כי רוצים לחזור הביתה, במקשר רוצים לחזור הביתה, רוצים לזה צדדים טובים. איך אתה מכיר כזה עם של בורא עולם? אין כזה דבר. אני חוזר עכשיו, הייתי בצפון במלון קינר בסמינר של ערכים,
השבת הזאת עם אנשים כאלה נימוקים, לא יודע אנשים באים להתחזק, כל מיני אנשים, כל מיני כיוונים. תראה מה זה עם ישראל, זה לא יאמן. ויש כל כך עוד הרבה עבודה, וכל אחד אתה רוצה לחשוב מה אני יכול לעשות, איפה אני יכול לחזק. ובראש ובראשונה את עצמי, צדיק הוא השם, כפי ומריתי, כך אמר יושיהו כשהוא נהרג, צדיק הוא השם. כפי ומריתי. לכן אני מבקש, הכל התחיל להיות בחייה של חינם, בחייה של חינם במרגלים, ובורא עולם אומר, עכשיו אני קורא לכם בחייה לדורות. ובורא עולם לא סתם, אבל הכל מידה כנגד מידה, הכל מידה כנגד מידה, איך שאתה מתנהג ככה בעולם מתנהג איתך. אני ראיתי לפני שבוע, חצי שבט מנשה, השבט מנשה מופרד, שבט מנשה חצי מעבר הזה, חצי מעבר הזה, מישהו חשב פעם למה? למה דווקא שבט מנשה? המביא החזקוני, אתה יודע למה? מכיוון שמנשה גרם לאחים לקרוע את הבגדים שלהם. כאשר בעצם הוא מחביא את הגביע אצל בנימין, מנשה עושה מה שאבא שלו אמר לו, אבל הוא גורם לשבטים לקרוע את הבגדים, אז השבט שלו יהיה קרוע. השבטים גרמו לאבא שלהם כשהוא שמע שיוסף איננו בחיה רעה, חלטו לקרוע את הבגדים. אז הם יענשו מידה כנגד מידה. לכן בורא עולם יקיריי, תפתחו קצת רגישות, זה הילדים שלי, תפתחו רגישות. כהנים עולים לבמה, הם חולצים נעליים שנים 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 שנים, למה? אומר גמרא מסכת סוטה שלמעשה בגלל ששמה נעל של זה כהן אחד, הסנדל יקרה והוא התבייש לעלות לבמה. אז אם שלא יתבייש לו הבמה, יגידו עליו, אולי הוא בנגושה, בחלוצה, אתה יודע מה קרה שם? אז שהוא לא יתבייש, כולם, דורות, דורות, החלטו נעליים שאחד לא יתבייש. הוא אומר את הגמרא, כמה גדולה, כמה קשה היא הבושה, שבגלל צער של בר קמצא, בורא עולם עוזר לו ונחרב בית מקדש. בושה, בושה, בושה. בושה של בן או בת של בורא עולם, ושכל אחד אתה נזכור את זה, בושה. תחשבו כמה ילד מתבייש אם לא שאתם מהירים לו כך או אחרת בצורה פומבית, ולא צריך להיות על גלי העת, זה יכול להיות גם בבית בשולחן שבת שמהירים כך, מהירים אחרת, איך את מתנהגת וכך לא עושים. וזה יכול להיות שזה מלבין פני חברו ברבים. אישה שהיא רוצה להתקבל לסמינר והיא יושבת בבית אחרי חודשיים, היא מגיעה לסמינר וכולם מתקנים, אי נזאתי איך מרגיש בחור שזרקו אותו בישיבה, איך מרגיש בחור שאפילו לא זרקו אותו אבל לא סידרו לו ישיבה כל כך טובה, כי נפך, אתה יודע, שמעת מאבא שלו. תחשבו, זה בושה שחי בערים שלמות, זה בושה שחי בעולמות, נערות, נערות של דם, זה בן של בורא עולם. זה לא מלאכים, כל אחד צריך להשתדל מה שיכול, ואני שוכנע שכולם עושים את ההשתדלות שלהם. אבל קצת רגישות, ואחרי אני מדבר לעצמי כדי שאולי... שמעתי על מי חודש זכר צדיק קדוש לברכה, לקראת סוף ימר הוא היה חולה והמושפע בבית חולים, הוא דאג שתמיד יהיה מישהו משפחה שיהיה איתו, כי הוא פחד אולי בכל זאת בבית חולים הוא לא ידע מה שיגידו לו, הוראות מסוימות או שישכחו ממנו, לא יודע, זה בית חולים. אז ביקש שתמיד יהיה מישהו משפחה איתו. בוקר אחד מגיע אח שעובד שם בבית חולים, הוא אומר, שלום כבוד הרב, אני צריך לקחת לך עירוי דם. ואז אותו זמן הבן של הרב ישב לידו ומבקש ממנו הרב ומאיר חודש זצל, תצא החוצה בבקשה. והבן לא מבין למה לצאת החוצה, אבא, כי תמיד אתה אומר לנו שתישאר לך, צא בבקשה. ואחרי כעשר דקות האח יוצא ואומר לבן, זהו סיימתי, אתה יכול להיכנס. והבן נכנס ואומר, אבא, למה ביקשת שאני אצא? אני צריך להיות, אולי איתך איזה הוראות, לקחת כדורים, אני אעזור לך. אומר לו, האח הזה רק לא מזמן סיים לימודי סיעוד, הוא אח חדש פה בבית החולים, כיוון שאני זקן קשה למאוד למצוא את הברידים שלי, אני יודע שהוא ינסה, הוא ינסה, הוא ינסה, ואולי הוא לא יצליח. אני לא רוצה שהוא יתבזה לידך, אני לא רוצה שכישלו ולפתח לידך. מי היה חושב על זה, אתה מבין? מה? בעיה שלו, שכישי נסה למצוא, היה שהבן יסתכל טוב טוב, אולי נצבע אותו אחרי זה, אתה אחת, אני אעשה איזה בלגן. איך אני אוכל, אבל כאילו מה, אני נמצא בך. לכן אני צריך לפתח טיפה יותר, קצת רגישות. צריך להבין ששר הכל בעולם רוצה בשבילי, וזו הבקשה שלי אליכם, כאילו כל מי ששומע תורה מצוות, יש סיפור ידוע שהיה פעם איזשהו נגר אחד שעבד עם קבלן, שנים הם עבדו ביחד, ואז הנגר הגיע לגיל גילות ואומר לקבלן, תקשיב, אני מפסיק לעבוד. ואומר לו הקבלן, אז תעשה לי טובה, עוד בית אחד, תעשה לו בית אחד, תעבוד איתי ואני משחרר אותך. ואז הנגר ידע שזה בית אחרון, אז בלשון החום הוא חיפף, קח, 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 יאללה, קח את הביתה, מה שנקרא. מסתיים תוך כבר קצר, אומר לקבלן, הנה הבטחות, סיימתי, תודה, להתראות. אומר לו הקבלן, שנים אנחנו עובדים ביחד, אשתי ואני חשבנו איזה מתנת פרידה הכי ראויה לתת לך, והחלטתי לתת לך את הבית הזה, מתנה. הנגר תפס את הראש, תגלה! יש אנשים שחושבים, אני אומר את זה לעצמי, שלפעמים אנחנו עושים טובה למישהו, טובה להורים שלנו, שלנו שומרים תורה ומצוות, טובה לילדים שלנו, לשכנים, לשידוכים של הילדים, אולי אנחנו חס שלנו, אולי לבורא עולם, סתם, אתה רוצה שאני אתפלל, אתפלל, מה שתגיד, אני אסתבר איתך. אני עושה את זה בשבילי! בורא עולם אומר, זה הכל בשבילך, אני עושה את זה בשבילך, מה אתה עושה? תחשוב על עצמך, אומר לך בצחה, אתה יודע, זה צינת חינם, כל אדם חד ושלום שעושה עבירה עם איבר מסוים, חל הרוח תומעה על האיבר הזה. אז תחשוב, צינת חינם זה איבר שקוראים לו לב, וזה לב, הכנה נשמה תלויה בזה. אז תחשוב שאם חד ושלום אתה שונא מישהו, אתה מדבר לשומר רע, אתה כולך מרירות, כולך עצבים, אז כל הגוף של האדם יש סביבו רוח תומעה. פלא שלא יש כאן נסיעת את נשמע יחד בהבנת התורה, בעסקים, במה שאדם כבר תבחר. אז אני אביא את עצמי. אומר לך בית חיים, אני אקרא לכם לשון של הגמרא, כי הייתי מפחד להגיד את זה לבד. אבל אומרת הגמרא, שחס ושלום, באבון שנאת חינם, הגמרא דף שבת למד ב', באבון שנאת חינם, לא על אף אחד ישראל, מריבה רבה בתוך ביתו של אדם, אשתו, לא על אף אחד ישראל, מפלת נפלים, ובניו ובנותיו מתים כשהם קטנים, לא על אף אחד ישראל. אין בה, אתה תגיד לי, רוח תומה, מה זה קשור אליי? חס ושלום, אף אחד ניתן דבר רוצה משהו מהרשימה הזאת. אם אדם שונא לחינם, זה מה שקורה. כל אחד מאיתנו מתפלל שיבנה בית מקדש, השיב השופטנו כבראשונה, שתיבנה ירושלים. אם אתה שונא חינם ובעולם אתה הורס, אז אני מקווה את זה מצוות השש שבאת אתה כמוך, ובוא נפתח דף חדש שכל אחד מאיתנו יחשוב איך אני יכול להשתפר. בית סנאיו אמריקאים עכשיו סיפרו להם, משה שר זיכרונו לברכה, יהודי שעשה המון 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 עבור עולם התורה בארצות הברית, יושב ראש עולי אגודת ישראל בארצות הברית. אז יש את הסיפור המפורסם שהוא היה בן 10, הוא היה חולה מאוד, ואימא שלו הייתה צריכה לטפל בו, הוא היה יתום מגיל צעיר, ואמא שלו צריכה איזה תרופה, כמו איזה אנטיביוטיקה, אבל מאוד היה יקר, והיא אוספת כסף מהשכנים, מהדודים, והיא הולכת לבית המרקחת, והיא מתפללת שתי תפילות, תפילה אחת בעולם בקשה, שמנהל בית המרקחת לא יהיה, כי הוא אדם נאצי, סטוני יהודים, ואין לי את כל הכסף, אין לי את כל המחיר, אז אני צריך לבוא לקחת בהקפה, אז בקשה בעולם שלא יהיה שם הגוי הנאצי הזה. ותפילה שנייה, לא משנה מי יהיה שם שייתן לי בפחות מהמחיר, והיא מגיעה לשם, היא נכנסת לבית המרקחת,
ואת מי רואה מחווה דלפק? ברוך השם לא את הנאצי. תפילה ראשונה עברה בשלום, נמצא שם הרוקח אחר,
היא מתחננת בפניו, תקשיב, זה החיים של הבן שלי, אין לי כל הכסף, אני מתחייבת להחזיר את הכסף תוך שבועיים, תן לי שישלוש לנו במחיר, אני מתחננת לחיים של הבן שלי.
אומר לה הרוקח, בסדר, אני אשתדל, תביא מה שיש לך. ובשלב מסוים היא מביאה לו, נותן לה את התרופה, היא יוצאת בית המרקחת עם הרגשה אדירה,
כאילו שם, תודה, תודה, תודה. והיא יוצאת בית המרקחת, היא הולכת בדרך הביתה, אבל היא נתקלת במשהו,
והתרופה נשמטת לה מהיד ועפה ונופלת על הרצפה ומתפוצצת.
היא יושבת על הרצפה ואומרת, אלוקים, למה? איכה ישבה בדד? הוא חזר לאיכה משני פירושים, פירוש אחד היקר, כמו שאדם הראשון הקדוש שואל אותו, איפה אתה? מה קרה לך? אתה בגן עדן, מה אתה עושה שטויות?
ומצד שני איכה משון, איך זה קורה לנו? למה דווקא אני?
למה אני כל האנשים פה ברחוב?
אמא של הרב, אבל היא לא נשברת, היא עוסקת את התרופה, מה שאפשר נשאר קצת בתוך הצנצנת שם, היא חוזרת לבית המרקחת, אולי אפשר לקחת מזה לפחות מנה אחת ליום. היא מגיעה לבית המרקחת, וכשהיא נכנסת לבית המרקחת, מי רואה שם בדלפק? עכשיו נמצא שם הגוי הנאצי, והיא פורצת בבכי, אני מתחנן בפניך, אבל היא פונה בפני בורא עולם, והיא אומרת, אני מתחנן בפניך,
נשברה לי התרופה, הייתי פה לפני דקה, הנה מרשם, הנה תרופה, תעשה לי טובת החיים של הבן שלי, תציל אותו.
והרוקח למלכים ורוזנים ביד השם, הוא לוקח מהידיים שלה את השברים של התרופה, הוא לוקח מהידיים שלה את המרשם, הוא מסתובב אחור לראות מה אפשר לעשות, ופתאום הוא אומר לגברת, מלאכים, מלאכים שומרים על הבן שלה.
הוא אומר, תקשיב, אני יודע מעט אלפוניים, זה לוקח אולי מתחיל, הוא עשה טעות, זה אומנם תרופה דומה, אבל היא עושה פעולה הפוכה, אם הבן שלך לוקח את התרופה הזאת, הוא לא היה בין החיים עכשיו, אני מבקש סליחה, אני אומר, קליינטית זהב שלנו, תקחי מה שאת רוצה בחינה, רק פה לא נצבע ולא נלך לעיתונות, אני מבקש סליחה, קורא בני אדם.
היא יוצאת ומבינה שזה שהתרופה נשברה, אין לך דבר טוב יותר מזה בעולם. בורא עולם מחריב את בית המקדש, אנחנו בוכים על זה, אנחנו יודעים שזה לא דבר טוב, אבל ברגע שנחרב בית המקדש, הרי בזכות זה בורא עולם קילה חמתו על עצים והאבנים, אנחנו נשבים בו בזכות זה, אז בורא עולם מזעזע אותם, תתעוררו, אני שובר משהו, אני לוקח משהו, מישהו נהרג, מישהו חולה, יש מלחמה, יש פיגוע, תתעורר, תתעוררי. אנחנו יודעים שבורא עולם אוהב אותנו. הרב שלמה פחי, מרצה שהייתי בלונדון, סיפר שהגיע אליו בחור ישיבה, אמר לרב, אני יודע שבורא עולם אוהב אותי. אמר, מאיפה אתה יודע שקדוש ברוך הוא אוהב אותך? הוא אומר, תקשיב, אני שהייתי ילד קטן, הייתי ילד חולני, והייתי צריך לנסוע פעם בשבוע ברכבת להגיע למרפאה מיוחדת, הייתי חייב להיות שם ב-9 בבוקר כל פעם. אז יום אחד אני מגיע לרכבת ואני עולה לרכבת, אני נוסע, אבל כנראה באתי מוקדם קצת, ואני רואה שהשעה 8:30 ויש לי עוד שתי תחנות וצריך לרדת. אז מה, יש לי עוד שתי תחנות, 8:30, חצי שעה סתם אני אחכה עכשיו? אז הנה יש פה תחנה, שתי תחנות לפני התחנה שלנו לרדת, יש פה קפיטריה, אני אעצור שאני אשתה משהו, אני אוכל משהו, כי לא היה לפני בבוקר. אז הוא יורד מהרכבת, ו-200 מטר אחרי שהרכבת ממשיכה, שומעים פיצוץ אדיר. פיגוע ב-2005 בלונדון, התקפה מחבלים על רכבת, עשרות פצועים והרוגים, והבחור הזה עומד על הרצפה, רועד כולו, ואומר לעצמו, ניצלתי. הוא מתחיל לחדור הביתה, אבל כל המערכת הסלולרית קרסה, הוא לא יכול להתקשר הביתה, אין אוטובוסים, הוא הולך ברגל אחרי שעתיים, הוא מגיע הביתה, הוא פותח את הדלת, אמא שלו בוכה, מה אתה עושה כאן? אתה חי! אבל כן, ברוך השם, ב-8:30, אני עלי עוצמה, אני ירדתי ברכבת, אני לא יודע איך זה יכול להיות, הפיגוע היה ב-8:50. הוא אומר, לא, ב-8:30, אני אסתכל על השעון. הוא אומר, מה פתאום, ב-8:50, שמענו בחדשות. ואז בן מראלה, ב-8:30. הוא מסתכל על השעון, שלא רואה שהשעון עצר ב-8:30. בורא עולם עצר לו את השעון ב-8:30. ואמר הוא רד, רד! אתה לא צריך להיות הרכבת הזאת, וככה הוא ניצל. הוא אומר לרב, הרב, אני יודע שברולם אוהב אותי. הרב אמר, אני יכול לקחת את השעון להראות לאנשים? הוא אמר, הרב, סליחה, אל תכנס אליו, אני שומר את השעון הזה, ובכל פעם שקשה לי, אני מסתכל על השעון ואני אומר לעצמי, בורא עולם אוהב אותי, בורא עולם אוהב אותי. וגם אם אין לנו כזה שעון, אבל כל אחד מאיתנו יש לו מקרים בחיים שיסתכל אחורה, יגיד השם, אוהב אותי אבא, אוהב אותי, אל תהיה כפוי טובה, אל תהיה כפייה טובה, מי דימני והשלם אומר בעולם, הכל אני נותן לכם, תגיד להם, יש לכם הכל, בלי העין הרע, כמה חן, כמה שבע, כמה ערך הפיים אומר עולם. אז אל תשכח את האחים שלי, אל תשכח את הבנים שלי. נסיים הרב משה שר שקרץ סוף ימה מוחלה בלהם מחלת הלוקים אל עליו חב ישראל, והמצב שלו היה טוב, והוא עבר כימותרפיה, והמערכת החיסונית שלו כמעט קרסה, והרופא אמר לו, תקשיב, אסור לך להתקרב לאנשים יותר מדי, אל תלחץ ידיים, אל תהיה במקום של הרבה מאוד אנשים, כי אתה יכול לשנייה להתאבק זיהום ונגמר הסיפור. אחרי מספר חודשים הוא מגיע לרופא ואומר לו, דוקטור, יש קמפ אצלנו בקהילה, הרבה מבחור ישיבה, הרבה מאוד אנשי קהילה, אני כל שנה מוסר שם שיחה, אני יכול ללכת? אומר לו הרופא, בשום פנים באופן, תקשיב, זה הרבה מאוד אנשים. הוא בא עם הבן שלו שמשון, הוא אומר שמשון, ישמור שאף אחד לא יתקרב אליי. אומר לו הרופא, אז בתנאי אחד, אתה מסיים את השיחה, אתה מיד יוצא, אף אחד לא נוגע בך. הוא אומר לו, בסדר. הם מגיעים לדרשה, נכנסים את הרב בדלת אחורית, נדוע לכולם לא ללחוץ את היד לרב, והרב נותן דרשה מכל, אבל מכל הלב, אחרי תקופה או כשהוא לא דיבר בגלל המחלה, כי כשהוא קורא לך כזה דבר, אתה פתאום מתחיל להעריך, להעריך את מה שהיה לך כל הזמן. הוא עושה שיחה, ובתום שיחה כולם נעמדים ומוחאים לרב כפיים. אז הרב במקום ללכת אחורנית, לצאת מהדלת האחורית, הוא מתחיל ללכת לעבר האנשים. הבן שלו שמשון לא מבין מה הבא עושה, מה אתה עושה? אנשים מפנים לו את המקום, מבינים שלא לגעת ברב כי הוא יכול להזדהם בגלל זיהום, אז מתרחקים ממנו, אבל הרב הולך, והוא לא מבין לאן הוא הולך, אבל הוא הולך באמצע בית המדרש, פונה ימינה, ובצד ימין, ליד הספרייה, היו שם מספר בחורים עם צרכים מיוחדים, ילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים שבעולם שעוברים אתגרים. הרב מגיע אליהם ועובר אחד אחד ולוחץ להם את היד, מברך אותם בכל הלב, אחד אחד, ואחרי זה הוא יוצא. שמשון הבן שלו רץ אליו, אומר לו, אבא, מה אתה עושה? למה עשית את זה? הוא אומר, כי רציתי ללמד את כולם מה זו אהבת ישראל אמיתית, ושהילדים האלה הם אחים שלי. והבן שלו התחיל לבכות, והרב אומר לו, למה אתה בוכה? אני אהיה בסדר, בעזרת השם. והבן אומר לו, אני לא בוכה על זה, אבא, אני יודע שיהיה בסדר, אני בוכה שבורא עולם זיכה אותי בכזה אהבה. אני בוכה שבורא עולם זיכה אותי בכזה אהבה, וכל אחד לא צריך להבין שיש לנו אהבה אדיר בשמיים, אהבה רחמים, שכל מה שהוא רוצה שנתחזק, שנחזור הביתה, ושהיה איזה אהבה אחד שאנחנו מבט שלו על גשר צר והיה תהום למטה, הוא פחד שתיפול, אמר, תחזיקי לי את היד. אמרה לו, לא אבא, תחזיק לי אתה את היד. הוא לא הבין מה היא רוצה, אבל אמרה שלא מי מחזיק לי את היד. אז היא אמרה לו, אבא, אם אני אחזיק לך את היד מאוד פחד, אני יכולה להחליק ולעזוב, אבל אם אתה תחזיק לי את היד, אני יודע שאתה בחיים לא תעזוב אותי. בורא עולם מחזיק לנו את היד, לכל אחד ואחת מאיתנו מחזיק לנו את היד, הוא לא יעזוב אותנו. אבל אתם, אני אומר לעצמי, דברים שיקרבו לעזוב את היד בכוח חס ושלום, חיים מתחננים, השיבנו השם אליך ונשובה חדש.
יתקדש ימינו כקדם.
שנזכה ככה, אמן, כן ירצון.